אנחנו הגענו במסגרת הלימוד על שלושת הענפים של התורה לענף השני וחצי. למה כוונה שני וחצי? יש שלושה ענפים ללימוד התורה, והם תורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורה של משיח, המכוונים כנגד שלושת הזמנים עבר, הווה ועתיד. תורה שבכתב תנ"ך, תורה שבעל פה משנה, תורה של משיח או תורת הסוד זוהר. זה שלושת הספרים היסודיים. עסקנו הרבה בתנ"ך, עסקנו להבדיל מיליארד הבדלות בספרים החיצוניים, והגענו גם אל תקופת המשנה. המשנה מתאפיינת בזה שהיא החלק של התורה שבעל פה הקשור להלכה. הלכה. יחד עם זה יש ענף נוסף של התורה שבעל פה שהוא אמצעי בין תורה שבעל פה לתורת הסוד, וזה האגדה. לאגדה יש מספר תקופות, כמו שיש להלכה תקופות, והגענו לחלק הנקרא מחשבת ישראל, והוא האחרון, והוא מתחלק לתקופת הגאונים הראשונים, האחרונים, והגענו אל המאה ה-20. עם המאה ה-20 נפגשנו עם משנתו של הרב קוק. כן, אחת מן המשנות המשפיעות ביותר בעולמה של מחשבת היהדות בתקופה האחרונה. ודיברנו בהרחבה על תולדותיו, לא בהרחבה כל כך, אבל קצת על התולדותיו של הרב קוק, והספרים שהגיעו לידינו מתוך כתביו, וראינו איזה ספרים ראשוניים, אמצעיים, מאוחרים, מה עיקר ומה תפל. בסדר? עכשיו הייתי רוצה לדבר איתכם קצת על מה יצא מתורת הרב קוק. תורת הרב קוק מתחלקת לשלושה. הרב קוק האב, הרב קוק הבן והרוח של תלמידיו, וכל זה דבר אחד. זאת אומרת, יש לרב קוק תלמידים. בין התלמידים אנחנו מוצאים כיוונים שונים, ובעיקר יש שלושה תלמידים עיקריים. זה לא שאין עוד, יש משל, קודם כל נתחיל עם העיקריים. הלו הם בנו, הרב צבי יהודה קוק, והרב יעקב משה חרל"פ, והרב הנזיר. נכון? קצת התחלנו לדבר על זה בשיעור הקודם. מלבד זאת, מלבד השלושת אלה המקורבים אליו מאוד, היו גם אנשים שהושפעו מסביב, כגון הרב מימון והרב, איך קוראים לו, אדמו"ר החלוץ, הרב, ישעיהו, זהו, ישעיהו שפירא, אחיו של האדמו"ר מפסשנס, שנספה במרד גטו ורשה, ושהוא היה אמור להיות אדמו"ר, אבל הוא ויתר על אדמו"רותו כדי להיות חלוץ בארץ ישראל. ופה ושם אנשים שהושפעו ממנו, הרב מאיר בר אילן, אבל בעיקר מדובר על שלושת אלה שהם נמצאים בתוך בית המדרש הפנימי. עכשיו כן, אולי צריך לשים לב לעובדה שחורזת את כל התולדותיה של הציונות הדתית לדורותיה. וזה שתמיד היו שני זרמים, דיברנו על זה קצת, זרם שאפשר לקרוא לו יותר דוס, והשני יותר כללי. זה קצת לא פייר להגיד את זה, אבל יש בזה משהו. יש מי שראה שבא אל הציונות מתוך בית המדרש הפנימי של היהדות, ויש מי שבא אל הציונות מתוך המרחב של התרבות הכללית. וזה יצר כיוונים שונים. אפשר לומר בעמדה מסוימת שהמקבילה לשיטה של הרב קוק בציונות הדתית זה שיטתו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שדיברנו עליה מקודם. דיברנו גם על זה שההגות הגרמנית המשיכה להתקיים באיזושהי צורה. טוב, עכשיו אני רוצה קודם כל לדבר על הדור הראשון, אחרי זה על הדור השני. כלומר, יותר נכון, הדור השני ואחרי זה הדור השלישי. המבוגר שבשלושת התלמידים שדיברנו עליהם זה הרב יעקב משה חרל"פ. הרב יעקב משה חרל"פ, איש היישוב הישן, מצאצאי תלמידי הגר"א, ונחשב לדמות מרכזית בעולם הירושלמי דאז. אני רוצה לציין שמה שהיום מחולק הציבור הדתי לחרדים וציונים, הדבר הזה לא היה קיים בדורות הראשונים. כלומר, החלוקה העקרונית לשתי מחנות התחילה מאז שהופיע בארץ ישראל החזון איש. החזון איש, הרב אברהם ישי קרליץ, שהפך להיות הדמות המרכזית החרדית בארץ ישראל, הוא זה שבעצם כיוון, הדריך להיפרדות בין המזרחי לאגודת ישראל, וזה הפך להיות שני ציבורים שאינם מכירים זה את זה. אבל בימי הרב קוק זה לא היה כך. הרב קוק למשל היה נותן שיעור קבוע בישיבת מאה שערים, הוא זה שהיה אחראי על החורבה בירושלים. בקיצור, הוא הוכר על ידי כל החוגים בתור המנהיג הכמעט אקסקלוסיבי, חוץ מכמה מתנגדים. כן? הדבר הזה היום לא עולה על הדעת. אני זוכר לפני שבוע, לפני שבועיים, נתתי באיזשהו בית ספר בארץ, שאלו אותי שאלה הלכתית, והתארתי בשעת הדחק. מה התארתי? זה לא משנה, אבל התארתי משהו בשעת הדחק. התקשר אליי מישהו זוהם מהגרעין התורני דשם, אמר לי, איך התארת את זה? אמרתי לו, זאת ההלכה, שבשעת הדחק, כך וכך. ואמרתי שיש פוסקים, המתירים, שאל אותי, מאיזה ציבור הפוסקים האלה? אמרתי לו, אני לא יודע מה זה ציבורים, אני יודע מה זה הלכה. כן, זה אחד הדברים שהיום לא קיים. אבל בימי הרב קוק עדיין, ההבחנה לא כל כך ברורה, למרות שלמשל, הוויכוחים על רב דוקטור, למשל, כבר אז היו קיימים. למשל, אחרי פטירתו של הרב קוק, הייתה שאלה מי יירש את מקומו, מי יהיה הרב הראשי לארץ ישראל. עדיין מדובר בתקופת המנדט הבריטי. היו שני מועמדים. היה מועמד אחד לבריאות, הרב יעקב משה חרלאפ, תלמידו של הרב. השני היה הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. המתנגדים לו אמרו, אם אתם ממנים את הרב הרצוג, יצדקו אלה שתקפו את הקמת הרבנות הראשית, כי הם אמרו, אם אתם תעשו את זה בסוף, גם דוקטור יהיה רב ראשי לישראל. היה לו דוקטורט לרב הרצוג. כלומר, כבר אז התחילו הדברים האלה, אבל יש פה איזו בעיה שבכל זאת בציבור החרדי, היו מנהיגים חרדים מובהקים, שגם הם היו עם דוקטורט. מדובר על מי? על החרדים של גרמניה. כי בגרמניה אי אפשר היה להיות רב, להיות דוקטור, זה לא היה עולה לדעת. אז הם מצאו כמה תירוצים לדבר הזה. כן? אבל באופן כללי, המתחים האלה התחילו קצת אחרי פטירת הרב קוק, ואנחנו פוגשים, כן, שלושת הדמויות. הדמות הראשונה, רב יעקב משה חרלאפ, שהוא דמות מיוחדת. מאיזה מובן? דווקא זה שהרב חרלאפ היה תלמידו של הרב קוק, זה במידה רבה מה שהפך את הרב קוק ללגיטימי בירושלים. כן, אמרו, טוב, אם הרב חרלאפ איתו, אז מה, אין מה... אבל יצוין שכשלמשל הקימו את האוניברסיטה העברית בירושלים, והוזמנו לשם הנציב הבריטי דאז, הרברט סמואל, והמופתי הירושלמי, והרב קוק, כן, נוצרי, מוסלמי ויהודי, באו לפתיחת האוניברסיטה, אז הרב קוק אמר, אני רוצה לבוא בתנאי שאני מדבר ראשון. אז נתנו לו לדבר ראשון, יש נאום מאוד יפה. עכשיו, מה שמעניין, שהרב חרלאפ לא הלך. אז שאלו אותו, הבריטים, מדוע אתה לא בא, או לא זאת אומרת, הבריטים או ראשי האוניברסיטה, מדוע אתה לא מגיע? אז הוא אמר, כי לא שיש לי משהו נגדכם, אבל אצלנו רבני ירושלים, או שכולם באים, או שאף אחד לא בא. טוב, אבל הרב קוק הלך. בכל זאת, יש איזו התעלמות, אלגנטית, דיפלומטית מהסיפור. בכל מקרה, הרב חרלאפ היה בעל זהות רגשית, קיומית, חרדית. אבל, למרות זאת, כיוון שהוא הכיר את הרב קוק ואת גדולתו, הוא נכנע בפני עוצמתו של הרב קוק. ולכן הפך להיות תלמידו. אבל צריך להבין עיקר החיבור שלו לרב קוק היה מצד הקדושה של האישיות של הרב קוק. היה אדם קדוש מאוד, גם הרב חרל"פ היה אדם שנהג הרבה בקדושה, וזו הייתה הנקודה העיקרית שחיברה ביניהם. בתכנים, אז יש קצת לפה וקצת לשם. גם בתוך כתבי הרב חרל"פ יש דברים ששייכים לתקופה שלפני הכירותו את הרב קוק, ודברים שייכים לתקופה שאחרי הכירותו את הרב קוק. הספר הציוני המרכזי של הרב חרל"פ זה ספר מעייני הישועה. ספר מעייני הישועה שצאצאיו של הרב חרל"פ לא רצו להוציא אותו לאור מחדש. עד שאחד מהצאצאים החליט שהוא כן מוציא אותו לאור, ואז לא הייתה להם ברירה. אבל כל הספרים בענייני אמונה של הרב חרל"פ נקראים בשם מי מרום. כל שנה יוצא כרך נוסף. יש כרך חשוב על 8 פרקים לרמב״ם, יש על התפילה, יש על הגדה של פסח, יש על הגאולה, יש על מסכת אבות. בקיצור, דברים עמוקים. כמובן לא במדרגת הלימוד של הרב קוק, אבל יש גם דברים על קבלה אפילו. יש לו ספר רזי לי על סתרי תורה. בקיצור, אלה הם ספרים שראוי מאוד לעסוק בהם. אם כי צריך לומר את האמת, לא בכל דבר אנחנו פוגשים את צורת המחשבה של הרב. הצעיר שבשלושה, הלא הוא הרב דוד הכהן. הרב דוד הכהן הנקרא הנזיר. דיברנו עליו קצת בשיעור הקודם, נכון?
כן.
שהוא היה בעיירה רדין, בנו של רב המקום, היה לומד עם החפץ חיים, הייתי אותו בן 18, עבר לברלין, מברלין, הגיע לבאזל, ובאזל הכין את הדוקטורט שלו לפילוסופיה. באותו זמן פגש את הרב קוק והפך להיות תלמידו, והוא יום אחד ניגש אל הרב ואמר לו, רבנו, קדושה יש כאן, יש פה עומק, יש פה תורה, האם יש גם שיטה? אמר לו הרב קוק, כן, יש גם שיטה. ואז החליט הרב הנזיר שהוא יבאר את השיטה של הרב קוק, ולכן לקח את כתביו וערך את הספר אורות הקודש, שהוא שיטתו של הרב קוק על פי הבנתו של הרב הנזיר, באמצעות סידור הפסקאות. כמובן שינויים קצת, שינויי גרסאות פה ושם נעשו, אבל בעיקרון זה הכל דברים של הרב קוק, בנויים כשיטה כוללת. בנוסף לכך, הרב הנזיר, שהיה אדם שגם נהג נזירות וגם הרבה מנהגי חסידות, והיה מתבודד הרבה וגם שותק הרבה, החליט שהגיע הזמן בראשית המהלך של התחייה הלאומית לחדש את הנבואה. ואז הוא ניסה להיות נביא. ורוח הקודש הייתה לו, אבל לנבואה כנראה לא הגיע, והוא מתוסכל מזה הרבה. על כל פנים הוא כתב ספר, הנקרא כל הנבואה, ההיגיון העברי השמעי, שבו מבוארת שיטתו בהבנתה של היהדות, בתור צורת היגיון שונה מן ההיגיון היווני, ומן ההיגיון המערבי בכלל. ולצורך זה הוא עובר על כל תולדותיה של המחשבה הישראלית, ממעמד הר סיני ועד הרב קוק, והוא מראה שיש קול אחד שחורז את כל העניינים האלה, וזה הקול של הנבואה, או מה שהוא מכנה ההיגיון העברי השמעי, אבל לידי ביטוי גם ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. הוא גם עובר על תולדותיה של הפילוסופיה הכללית, והוא מראה שההבחנה בין שתי השיטות זה השקפת עולם מול שמיעת עולם. שהפילוסופיה הכללית מצטיינת ברצונה לתת ציור של הרעיונות, בעוד שהמחשבה הישראלית היא כל כולה שמיעה, המשך שריד של הנבואה. ואז שם יש הרבה הסתכלות גם על הפילוסופיה הכללית, גם על הפילוסופיה היהודית, גם על הקבלה וכדומה. כן, ספר מיוחד במינו שיעבד עליו הרב הנזיר שנים רבות. אולי כדאי לציין גם שלרב הנזיר היה בן ובת. הבן היה הרב שער ישוב כהן, שהיה רב ראשי של חיפה, שנפטר לפני שנתיים, שלוש, משהו כזה. וביתו שהייתה הרבנית צפיה גורן, אשתו של הרב שלמה גורן, שהרב ראשי לישראל, וצאצאיהם ממשיכים את דרכו של הרב הנזיר. זה לגבי הצעיר שביניהם. האמצעי מבחינת הגיל, הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה עמד בצל שנים רבות, ולא הבליט את עצמו. יחד עם זאת, הרב קוק אמר עליו, הוא יחיד ומיוחד שמבין לרוחי. כן? כלומר, מתוך כל האלה ששומעים לי, הוא היחיד שבעצם מבין מה שאני אומר. מה זה מבין? שהוא מתחבר לדברים, שהוא קלט את העניין. הרב צבי יהודה קוק כתב מאמרים כבר בצעירותו. המאמר הראשון שהוא כותב ביותו בערך בין 22, זה המאמר התרבות הישראלית, מודפס בלנתיבות ישראל, ויש מאמרים שהוא כתב גם בזקנותו המופלגת. עכשיו, הספרים של הרב צבי יהודה הם בעיקר ספר לנתיבות ישראל, סדרה של מאמרים. מה המאמרים האלה, במה הם עוסקים? הם לא עוסקים תמיד בחידוש מפולפל, כי אם אפשר לומר תפיסה. כלומר, כל המקורות שהוא מביא, הוא מביא מקורות לאלפים, מטרתם לבנות תפיסה מסוימת של המציאות. ומה החידוש הרעיוני של הרב צבי יהודה? קדושת המדינה. כלומר, הציונות, קדושת הציונות, ומתוכה גם קדושתה של מדינת ישראל, ולכן אין פלא שבבוא הזמן, אחרי מלחמת ששת הימים במיוחד, הוא הפך להיות המנהיג של הציבור הדתי-לאומי ושל תנועת גוש אמונים שהקימה את היישובים ביהודה, שומרון, עזה ורמת הגולן. כלומר, מתוך תפיסה גאולית שהגיע הזמן לנקוט עמדה מדינית בתוך התהליך הציוני ושל הגאולה. עכשיו, יש לשים לב ששלושת הממשיכים האלה של הרב, ובפרט הרב צבי יהודה, היו מוקפים בציבור קטן, מבחינה כמותית. כשהעשייה של המאורעות, העשייה הציונית, הייתה עשייה שנעשתה גם כן בקנה מידה לא כל כך גדול, אבל בכל זאת משמעותי, על ידי החילונים. הייתה גם ציונות דתית ראשונית, תנועת בני עקיבא, הרב משה צבי נריה, שהקים את תנועת בני עקיבא, גם הוא מתלמידי הרב קוק. אז היה בכל זאת, והקיבוץ הדתי, היו דברים כאלה. אבל הם נחשבו יותר כקובעי המזוזות בהסתדרות הציונית. כלומר, ההסתדרות הציונית צריכה רב. אז יש רבנים שמשמשים לצורך העניין. כמו הרב ריינס אצל הרצל, ואחר כך הרב מיימון אצל בן גוריון, ומשה שפירא שעשר הדתות במלחמת ששת הימים. יצוין אגב שמשה שפירא התנגד כשהיה דיון באמצע המלחמה האם לכבוש את ירושלים או לא, אז הוא התנגד, נכון? הדתיים אמרו למה לכבוש את ירושלים, מה נעשה עם זה? אז טוב, זה קלאסי הדברים האלה. מה? זרח ורבטיג? לא, הוא לא היה שר הדתות אז. הוא היה שר הדתות? זרח ורבטיג היה מחותמי מגילת העצמאות. עד כמה שאני זוכר. בקיצור, הייתה ציונות דתית, אבל היא הייתה נספחת אל מה שנקרא הברית ההיסטורית בין מפאי לבין המזרחי. ואפשר לומר שהעובדה שהציבור הדתי-לאומי, עם כל זה שהוא היה משמעותי, הוא היה הרבנות הראשית, הוא היה תפס את העמדות הרשמיות, כן? בכל זאת היה לפרשן של המאורעות, ולא מחולל המאורעות. בעצם מה שלימדו תלמידי הרב קוק, זה שאתה רואה את המאורעות הגדולים האלה, לא אנחנו עושים אותם, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא משתמש באחינו החילונים כדי לעשות את זה. כן, זה כמו שרב משה זיידל, שהיה גם כן תלמיד של הרב קוק, מתלונן במכתב אל הרב, היה הצהרת בלפור ואני לא עשיתי כלום בשביל זה. עונה לו הרב קוק, אל תדאג, הצהרת בלפור זה בשביל יהודים כמוך. אתה היהודי שבשבילו היה כדאי לעשות את ההצהרה. כן, הוא וגם רב בנימין מנשה לוין, שכתב את אוצר הגאונים. צריך לזכור שבימי הרב קוק היו אז שני תלמידים שהיו שואלים את הרב קוק שאלות באמונה. מדוע? לא היה שום מוסד שבו היה אפשר ללמוד אמונה. לא היה מכון מאיר ולא היה שום דבר כזה. אז שני הבחורים האלה היו מתכתבים עם הרב קוק. ולפעמים זה היה לוקח לו שנה לענות, אבל התשובות שלו אחלה תשובות. טוב, בכל מקרה, מה? רב משה זיידל ורב בנימין מנשה לוין. כן. רב משה זיידל, אגב, הוא זה שקיבל את איגרת, איזה איגרת? רש פי בית. לא, סע, רש פי גימל. רש פי גימל ושין עין תת. ודאי שהיה שואל. אני אומר, אבל השאלות שזכו לתשובות כאלה, בומבה של שאלות, של תשובות, זה שני האלה. עכשיו, מעניין, רב משה זיידל סיפר לי איזה יהודי שלמד בישיבת מרכז הרב, כשהוא למד את איגרת שין עין תת, והוא לא הבין כלום. אז הוא אומר, אמר לחברותה שלו, בוא נשאל את הרב זיידל, הוא עדיין בחיים, שיסביר לנו מה שהרב קוק כתב לו. אז הלכו אליו, הוא אמר להם, אתם חושבים שאני הבנתי? שהכל נהיה נור. גם בין תלמידי הרב קוק שכחתי לציין את הרב נתן רענן, חתנו, אבל זה כבר משפחולוגיה יותר. אבל מה שאני רוצה לומר, שהתפתח בתוך הרחוק של הרב קוק הרעיון שאנחנו לא מחוללי המאורעות, אנחנו פרשני המאורעות. הבעיה היא שעם הזמן הציבור של תלמידי הרב קוק, הציבור המושפע מתורתו של הרב קוק, גדל מאוד והפך להיות משמעותי במדינה. הפך להיות משמעותי במדינה עד כדי כך שהוא לפעמים גם יכול לטעון לכתר של הנהגת המדינה. וכאן המבחן שלו, האם הוא מסוגל לצאת מן הגטו הרעיוני שבתוכו הוא נתון, או שלא. בסדר? לא נרמוז לשום דבר. עכשיו, בואו נ... טוב, עכשיו... הדור הבא מורכב כמעט כל כולו מתלמידים של הרב צבי יהודה. מטבע הדברים, ההנהגה החינוכית לא הלימודית. הנהגה החינוכית עברה בעיקר אל הרב צבי יהודה, למשל אצל הרב הנזיר, היו לומדים רק חוג של כמה אנשים נבחרים, מעולם לא פתח הרב הנזיר את השערים שלו לתנועה המונית של תלמידים. מי שהפך את זה לתנועה המונית, זה הרב צבי יהודה קוק, שעמד בבוא הזמן בראש ישיבת מרכז הרב, הפך להיות המנהיג העיקרי, והרבה מאוד תלמידים שלו הם היום מראשי התנועה הדתית לאומית בכל מיני גוונים שונים. בין היתר הוקם בזמנו מכון מאיר, כן, אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשנפל יהודי אליעזר מיר ליפשיץ בתעלה, אז משפחתו החליטו להקים מכון לזכרו של לימודי היהדות בישראל, וזה מכון מאיר. מי שעמד בראש הדבר הזה היה תלמיד של הרב צבי יהודה, בעל תשובה, הרב דוב ביגון, כן, מיון, שהמשרד שלו נמצא מאחורי הקיר שמאחוריי. ויש עוד כל מיני כיוונים, המקומות השונים ידועים. אני רק רוצה לציין שבאותם הימים קם גם ענף חשוב של המשך תורתו של הרב קוק במידה מסוימת, אבל לא רק של הרב קוק, במדינת צרפת. ומצאנו שלושה הוגי דעות מרכזיים שפעלו בצרפת אחרי השואה לשם התחדשותה של היהדות שם. אלוהם האחד, פרופסור אימנואל לוינס, שאין לו שום קשר עם הרב קוק. אבל הוא היה בעצם תלמיד של הפילוסופים מהסרל והיידגר בגרמניה. יחד עם זה היה נאמן לתורתו ולקיום המצוות, והוא קיבל גם תורה משני הוגים. האחד בשם הרב או דוקטור, לא יודע מה, יעקב גורדין. יעקב גורדין היה מלומד מרוסיה, שגם עסק בקבלה, ואחר כך עבר לברלין, הושפע הרבה מהרמן כהן, כשצריך לזכור שהרמן כהן השפיע גם על הרב קוק ועל הרב צבי יהודה, זה רק בסוגריים, לא אוהבים להגיד את זה, אבל זאת האמת. ואחר כך הוא הגיע, בעקבות השואה, הגיע לצרפת.
מה?
הופיע השפעה, מאמר דת אלוהים, זה אומר לך משהו? זה כל כולו התייחסות להרמן כהן. מה? לא בדיוק. תלוי במה. יש דברים שהוא מתנגד להרמן כהן, דברים שהוא מושפע מהרמן כהן. הרב ציודה אומר את זה, כן. עכשיו, יש... אבל לא ניכנס לפרטי ההשפעה. בקיצור, והאדם השני שהשפיע על פרופסור לוינס, שמו היה, זה אדם היסטורי בשם שושני. מר שושני, שלא יודעים את שמו האמיתי, לא את שמו הפרטי ולא את שם משפחתו האמיתי. מר שושני היה אדם שידע את כל התורה כולה, כל הפילוסופיות כולן והרבה מאוד שפות. והיה מסתובב ממקום למקום בעולם, וכנראה חלק גדול מגדולי ישראל בדור שלפני השואה ואחרי השואה היו תלמידים נסתרים שלו. אחד מהם, לכמעט ללא ספק, היה הרבי מלובביץ'. אני רק רוצה לציין שהוא כנראה, שושני, הוא היה כנראה הלל פרלמן, שלמד בישיבתו של הרב קוק ביפו. זה כינוי לא כך ברור מאיפה בא השם הזה. יש הרבה אווירת מסתורין מסביב לאיש. לא ברור מאיפה הוא בא בכלל. בכלל לא ברור מאיפה הוא בא. האדם היחיד שידע בוודאות את זהותו זה היה אלי ויזל, שהכיר אותו מיד אחרי השואה. אבל הוא היה מהאנשים שהשפיעו מאוד על משנתו של עמנואל לוינס. עכשיו למה אני אדבר על לוינס? משום שתורתו השפיעה, מתחילה בימינו להישמע יותר בישראל, וכל הדיבורים על החלת האחר והזהות של האחר ואהבת האחר והאחר האחר, זה הכל מיוחס אליו. הפכו אותו לאבי המחשבה השמאלנית בימינו, למרות שהוא עצמו בוודאי היה רחוק מאוד מהרעיונות האלה. אבל מה אפשר לעשות? שזה השימוש שעושים בו היום. אבל הוא כתב מה שנקרא שיחות תלמודיות, דברים עמוקים מאוד על הגמרא בהשפעתו כנראה של שושני. כן. שושני לא כתב שום, לא פרסם כלום. כל הדברים שהוא כתב הוגדו במאות מחברות שאי אפשר להבין מהם כלום. כן. מה? שושני? לא. לא, לא, לא. אתה אומר, מה זה נאמר שושן? מה פתאום? אתה מדבר על משהו אחר. על הדיבור במשה? כן, אבל זה לא שושן. אני אבדוק את זה, אבל... מה? אני לא חושב שכתוב שם שושן. אני לא זוכר, אפשר לבדוק. כן, בסדר. אנחנו נבדוק את זה. כן, כן, בבקשה. אין שום ספק. איך יודעים את זה? אני אגיד לך מאיפה יודעים את זה. יודעים את זה בגלל שיש הייתה תקופה שהרבי מלובביץ' היה בפריס. וכתוב בספר בית רבי, שכתבו חסידי חב"ד על הרבי מלובביץ', כתוב שבזמן שהרבי היה בפריס, הוא היה מקיים שיחות עם אדם מסתורי בשם שושני. עכשיו, אם חב"ד אומרים, היה מקיים שיחות ולא אומרים, הוא לימד, אז זה כבר אומר שהוא הלומד. דבר נוסף, אני ראיתי בכתב ידו של שושני רעיונות שנמצאים אצל הרבי מלובביץ', כגון למשל זה שיש בן חמישי בהגדה שלא הגיע לליל הסדר, זה כתוב שם. זה רעיון שלו, זה מובא גם בהגדה של פסח של הרבי מלובביץ', למשל. כן, בסדר. כן, מה? זה בכתב יד. בית רבי, כן, בית רבי.
אוקיי, ועוד שאלה,
בבקשה.
הלל פרלמן,
זה השערה שיש לה סבירות רבה. יש כמה ראיות לזה. טוב. מי יודע? מסתתרים אצל כל מיני אנשים. כמו כל דבר כזה. מה? זה לא קשור לשיעור בכלל. כן. עכשיו, עוד דמות נוספת שקמה אחרי מלחמת העולם הראשונה בצרפת, זה פרופסור נהר, שהוא, אפשר לומר, המשך מבחינה מסוימת לאקזיסטנציאליזם היהודי של אברהם יהושע השל ושל רוזנצוויג, ובמידה רבה גם של הרב הנזיר. הוא למד אצל הרב הנזיר ואצל הרב צבי יהודה קוק, ואחר כך עלה לארץ. נהר. נהר. כן, מה הבעיה? עכשיו, הדמות השלישית, משמעותית מאוד, הרב יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו, שגם הוא היה תלמיד גם של גורדין וגם למד אצל שושני, ואחר כך למד אצל הרב יצחק שנרסון, בן דודו של הרבי מלובביץ', וגם אצל הרב שלמה בנימין אשלג, בנו של בעל הסולם, ואחר כך אצל הרב צבי יהודה קוק, ואחר כך עלה לארץ והפך להיות אחד האנשים המשמעותיים בחוג שמסביב לרב צבי יהודה. והיום משנתו מתחילה להיות יותר מתפרסמת, כי כותבים, עושים ספרים מההרצאות והשיעורים שלו. אז זה כדאי גם לדעת את הכיוון הזה. זה לגבי האסכולה של הרב קוק. עכשיו, יש ספרות שלמה גם שיצאה מבית מדרשו של הרב סולובייצ'יק, במקביל למשנה של הרב צבי יהודה, וזה כל הספרים של הרב סולובייצ'יק, שהם מרובים מאוד, איש ההלכה, איש האמונה, על התשובה, ועוד ספרים רבים שמהווים, מה? מן הסערה, וכל דודי דופק, ושש דרשות. בקיצור, ספרות שעיקר עניינה האפשרות להיות יהודי בעולם מודרני אקזיסטנציאליסטי. במידה מסוימת אפשר לראות השפעה משותפת של הרב סולובייצ'יק ושל הרב קוק על דמות השנויה במחלוקת בציבורנו, הרב שגר. טוב, אפשר היה לעשות רשימה שלמה של כל הרבנים בדורנו, אבל אנחנו לא נעשה את זה, נסתפק בכך. כן. עוד פעם הטענות האלה? לא, אין מחלוקת.
אין מחלוקת?
אין מחלוקת. יכול להיות שאם יש הדגשה יתרה של נקודה מסוימת, לעומת נקודה אחרת, אבל הטוענים, לא נכון יותר, הטוען שיש כאן מחלוקת, אינו אלא טועה. בסדר? טוב. כן. כן, אני התחלתי להסביר שזה האפשרות לחיות כאדם בעולם מודרני, במיוחד המושפע מהחשיבה האקזיסטנציאליסטית, ולהיות יהודי ירא שמיים. זה בעצם המודרניות הדתית. אנחנו עכשיו לא עסוקים בפולמוס. המטרה שלנו בשיעור הזה זה רק לעשות סקירה ביבליוגרפית.
אבל אוקיי, הוא היה חסיד, הוא היה מתנגד.
ודאי שהוא מהמתנגדים. האסכולה של הרב סולובייצ'יק זה היה אסכולה מתנגדת, לא מהחסידים, ברור שלא. כן. יש היום אגב התחדשות גם של החסידות בארץ ישראל, בסגנון שקוראים לו חסידות, שאני לא יודע בדיוק עד כמה זה חסידות, או שמה זה זרם חדש שעוסק הרבה בחוויה, בחוויה האישית. למה צריך לחפש אנשים שעומדים בראש? לא, לא. זה התחיל למשל מההתפשטות של תורת רבי נחמן מברסלב ב-40 שנה האחרונות, למשל. כן. כן? רוצה להגיד? בסדר. טוב, בזאת אנחנו פחות או יותר הגענו אל המאה ה-20, לא הייתי רוצה להגיע למאה ה-21, ובזאת סיימנו את החלק של מחשבת ישראל. מה נשאר בידינו לעשות? תורת הקבלה, נכון? עכשיו אנחנו פותחים, אם כן, דף חדש. אז נא להתרענן, חבר'ה, אנחנו עכשיו עסוקים בענף השלישי של היהדות. מה היה הראשון? תורה שבכתב. מה השני? תורה שבעל פה. והשלישי? תורת הסוד. יפה. אז אנחנו עכשיו פותחים פתח הענף השלישי של היהדות, תורת הסוד. עכשיו, בדיוק כמו שמצאנו בהלכה, שיש תקופות. בהגדה, שיש תקופות. בתורת הסוד, גם כן יש תקופות. התקופות לא זהות באופן אבסולוטי בענף האחד לעומת הענף השני. מה אתה מסתכל עליי ככה? לא אמרתי שיש. אמרתי שאין. לא. כמו שלמשל בהלכה יש לך ראשונים ואחרונים, גאונים, אמוראים, סבוראים. האם אנחנו מחלקים גם את ההשתלשלות של תורת הסוד לפי החלוקה הזאת? התשובה היא לא. הגבולות הן במקומות אחרים. בסדר? ובזה נעסוק.
לא, הבאתי בשלב אמרת אחד השאלים שכל מה שלא
הלכת זה הגדה. מה זה קשור לשאלה? תורת הסוד היא איפה שאין לא הלכה ולא הגדה, אלא סוד. מה שאמרתי שכל מה שלא הלכה הוא הנקרא אגדה, זה בתחום של התורה שבעל פה. אבל בתחום של תורת הסוד אנחנו מדברים עכשיו על זרימה אחרת לגמרי, שיש לה תולדות משלה, אסכולות משלה, תקופות משלה וכדומה. בסדר? עד כאן. עכשיו, עצם קיומה של תורת סוד זה דבר שצריך לברר. כן? יש כאלה שיאמרו לך, אין דבר כזה תורת סוד. היהדות, היא אומרת מה שיש לה לומר, נקודה. מה אתה מכניס לי, איזה משנה אזוטרית וכו'. האמת היא שבכל האסכולות בעולם, בכל הדתות, בכל הפילוסופיות, יש תמיד שתי מדרגות לימוד. מה של הציבור הרחב ומה של החוג המקורב. מה שנקרא לימוד אזוטרי, לעומת לימוד אקזוטרי. אקזוטרי זה הכוונה אל החוץ, אזוטרי בפנים. בסדר? גם אצל הפילוסופים ידוע שהיו דברים שנלמדו אצל הפילוסופים רק בחוגים קרובים אל הפילוסוף, ודברים שנאמרו לציבור הרחב. גם בתורת האגדה, אומר הרמב״ם, יש מה שנקרא תפוחי זהב ומשכיות כסף. מה זה משכיות? רשתות. רשתות מכסף, אם אני שם בתוכן תפוחי זהב, מרחוק זה נראה כמו תפוחי כסף. אם אני מסתכל דרך החורים, אני רואה שזה תפוחי זהב. אומר הרמב״ם, כי לרבנים, חכמי ישראל, כשהם רצו לבאר סתרי תורה, אז הם דיברו בשפה שהיא ככסף להמון וכזהב ליחידים. אז כך שקיומה של תורה סודית זה דבר המובן מאליו, מעצם העובדה שיש אנשים במדרגות שונות, אז מטבע הדברים, יש דברים שאומרים לזה, יש דברים שאומרים לזה. למשל, הגמרא בעירובין אומרת כך, כיצד סדר משנה, משה היה מלמד את אהרון. כשהוא שנה לאהרון פרקו, אהרון ישב מימין משה, נכנסו אל עזר ואיתמר. ושנה להם משה פרקן, ואז נסתלקו אל עזר מימין אהרון, איתמר משמאל למשה, נכנסו 70 זקנים, שנה להם משה פרקן, ונסתלקו הזקנים אל הצד, נכנסו כל ישראל, ושנה להם משה פרקן. נסתלק משה, שנה אהרון. נסתלק אהרון, שנו אלעזר ואיתמר. נסתלקו אלעזר ואיתמר, שנו 70 זקנים. נמצא שכל אחד למד 4 פעמים את התורה. עכשיו נשאלת השאלה, למה לעשות את זה בצורה הזאת? כנראה שכשמשה מדבר ביחידות עם אהרון, הוא מסביר לו תוכן שהוא רק לאהרון. ואחר כך תוכן שהוא רק לאהרון ובניו. רק אהרון, בניו והזקנים, ואחר כך לכל ישראל. אז כך שהרעיון הזה שיש דרגות שונות של הסברה, זה גם מקובל כבר בתלמוד. אבל זה דבר מתבקש מאליו. הרי ברור שההמון לא אמור להבין מה שמבינים הנביאים. חוגי הנביאים ישבו ביניהם והם עסקו במשנות אזוטריות משלהם. כן. אז זה סותר את מה שאמרתי בשם הגמרא וירובין, נכון? נכון, נכון, זה סותר. ובזה עסקנו במשך שני שיעורים בתחילת הסדרה. אז אין בעיה, אפשר פשוט לקחת מן הארכיון את השיעור שבו אני מסביר את הסתירה הזאת בין זה לזה. בסדר? מה? וגם מוסבר במאמר שלי התורה והמצווה בספר בעוד מועד, וזה גם נמצא באתר שלי. rafsherki.org בסדר? איזה חוברת? תורה והמצווה, זה היה הגרסה הראשונה, הכתומה. כן, כן, כן. אבל היום זה בתוך ספר בעוד מועד. בסדר. בסדר. אז לכן אני רואה את עצמי פטור מלענות על השאלה הזאת. עכשיו, גם אנחנו רואים בתוך, כשקוראים את התנ"ך, רואים שיש מוטיבים שחוזרים בצורה מפתיעה, ללא הסבר, במיוחד דרך מספרים וצורות. למשל, המספרים 3, 7, 10, 12. רואים שיש הקפדה מסוימת על מספרים. כמו גם המספר 4 מופיע פעמים רבות. בנוסף לכך, יש גם צורות. למשל, במיוחד במשכן, ריבועים, עיגולים, מספרי קרשים, מספרי יריעות. רואים שיש הקפדה מיוחדת של הכתוב על כל פרט ופרט במעשה המשכן. אז כנראה שהדברים האלה מוסברים על פי איזושהי הסברה שלא כתובה בתורה, אבל שהייתה ידועה לאלה שעשו את הדברים האלה. לא ייתכן שהם סתם עשו. מה, אף אחד לא שאל את משה, משה, למה שני אדנים, שני אדנים? למה? מה, משה לא אמר? לא הסביר את זה? ודאי שהסביר את זה. כן? אז מוכרחים לומר שיש איזה משנה סודית מאחורי כל משנה גלויה. השאלה היא, מהי אותה המשנה הסודית? אז אפשר על זה להתווכח. למשל, הרמב״ם, כפי שראינו, לא הסכים שהמשנה הסודית היא תורת הקבלה. לא הסכים. נכון? אבל יחד עם זה, בוודאי הסכים שישנה משנה אזוטרית ביהדות, והיא נקראת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. במסכת חגיגה, נאמר כך, אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא לחכם ומבין מדעתו, ומודיעים לו ראשי פרקים. טוב, כל המשפט הזה סינית. בואו נתחיל. אין דורשין בעריות בשלושה. אז בכמה כן? בשניים. כלומר, אסור שמי שדורש בעריות יהיה לו שלושה תלמידים לפניו, מותר שיהיו רק שניים. ולא במעשה בראשית בשניים. אז כמה? באחד. ולא במרכבה ביחיד. אז כמה? אפס. אז איך מעשה מרכבה יעבור? כלומר, אם כל פעם צריך שיהיה אפס תלמידים כשמלמדים את זה, כשדורשים את זה, אז מה? זה לחכם, הוא מבין מדעתו. זאת אומרת, אבל לא מובן. אם הוא חכם, הוא מבין מדעתו, אז לא צריך ללמד אותו. למי צריך ללמד? מי שלא מבין. אבל אם הוא חכם, הוא מבין מדעתו, אז בשביל מה אתה מלמד אותו? לא, אתה מלמד אותו רק ראשי פרקים. זאת אומרת, הידיעות נמצאות כבר בתוכו. אבל הוא לא יודע מה הסדר של הידיעות. ואת זה הוא צריך מסורת. כלומר, הוא זקוק למסורת שתאמר לו, הידיעה הזאת שכבר נמצאת בתוכך, המקום שלה זה בין הצ'ופצ'יק ההוא לצ'ופצ'יק ההוא.
אבל מאיפה הידיעה הזאת הגיעה
אליו? הגיע בישהו בחכם, הוא מבין מדעתו. זאת אומרת, כיוון שהוא חכם, הוא מבין מדעתו, הראשי פרקים, הרמזים, זה מה שעוזר לו. אם אומרים לו במפורש, זה כבר הורס את הכל. ברור? למשל, הרמב״ם כותב, שם בפירושו למשנה, הוא אומר, וזה שאמרו שאין דורשין אלא לחכם ומבין מדעתו, לפי שיש שם עניינים בליבות השלמים, שאם יבוא לפרשם במילים, יסור טעמם ויפוג עניינן. הרמב״ם אומר את זה. כלומר, הרמב״ם מבין שכדי להבין במה מדובר, חייבים איזושהי אינטואיציה פנימית, כמעט מיסטית הייתי אומר, ואחר כך הוא כותב, אחרי זה, הוא כותב מה שכולם יודעים שהרמב״ם כותב, אבל לא שמו לב שהוא כתב את מה שאמרתי מקודם. הוא אומר, ותשמע מה שנתברר לי אני בעניין זה, שמעשה בראשית קוראים החכמים לחוכמת הטבע, פיזיקה, ומעשה מרכבה למה שמאחר הטבע, דיינו מטאפיזיקה. כן? אבל זה מעניין. הרמב״ם אומר, קודם כל יש שם עניינים שאי אפשר להסביר אותם. אחר כך, תדע לך שזה הנושאים שעוסקים בהם בפיזיקה ומתי פיזיקה. וזה כבר מדרגה שנייה, מה שאפשר להסביר. מה אתה אומר? נכון, ככה צריך לומר. זה אינטואיציה, וצריך לדעת, הרב צריך לבחון האם לתלמיד יש האינטואיציה הזאת או לא. אם אין לו, לא יעזור. ילמדו אותו 1,000 שנים, הוא לא יבין כלום. כי צריך להיות שייך לזה. או שהוא מבין ואתה או שהוא לא מבין. אם הוא לא שייך, אז תעזוב, חבל על הזמן. כן. השאלה היא, מתוך מה אדם לומד מעשה בראשית? אם לפי הרמב״ם יאמר שאם אדם רוצה ללמוד פיזיקה כדי לקבל מזה דעת השם, לכאורה יברך על זה. נכון? אם הוא לומד פיזיקה כמו שהיום לומדים, מתוך התעניינות, סקרנות, לא יברך על זה. מובן? כן. אגב, הוא כותב את זה מפורש בהלכות תלמוד תורה. הוא אומר, העניינים הנקראים פרדס, בכלל התלמוד הם. כלומר, זה שצריך ללמוד שליש מקרא, שליש משנה, שליש תלמוד, אז הוא מסביר מה זה תלמוד, זה כל העניינים, זה להוציא דבר מתוך דבר, וגם העניינים הנקראים פרדס. העניינים הנקראים פרדס, שמה זה כולל הפיזיקה והמטאפיזיקה. כן.
מה חכם צריך לעלות עם הידע הזה, שהוא למד, שהוא מבין בעצמו?
כן.
אדרבה,
הוא יכול ללמד ראשי פרקים. זה בדיוק מה שאומר רבי נחמן מברסלב על הסיפורי מעשיות שלו. רבי נחמן מברסלב יש לו מלבד דיקותי מוהר"ן וספר המידות, יש לו גם סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות זה דברים מוזרים. נכון? קצת... ורבי נחמן אמר בעצמו שככה היו מלמדים סתרי תורה לפני רשב"י. כלומר, רשב"י קיבל היתר לפרסם את המשנה שלו, אבל לפני כן היו מספרים סיפורים. אגב, יש סיפור מעניין בהקשר הזה. היה פעם תלמיד חכם גדול ששכחתי את שמו, בזמנו של רבי חיים מוולוז'ין, שהוא ידע כל התורה כולה. אחרי שהוא ידע כל התורה כולה, אמר, טוב, אז הגיע הזמן שאני אלמד קבלה. מה עושים? הלך לרבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין אמר לו, תשמע, אין לי זמן. עכשיו אני עסוק עם ענייני הישיבה, אבל תשב פה כמה ימים, בינתיים אני אתן לך שס לחזור עליו, איזה שס קטן נתן לו, תשען פה יש מיטה, כשאני אתפנה אני אדבר איתך. אחרי כמה ימים, רבי חיים וולוז'ין מגיע אליו, ובמשך חצי שעה מספר לו סיפורים. וזהו, הוא אומר, זה הכל להיום. ככה כל יום, חצי שעה סיפורים, זה הכל להיום. אחרי שבוע שלם שהוא שומע סיפורים מרבי חיים וולוז'ין, אז הוא אומר לעצמו, טוב, מה אני עושה פה? אני מבזבז את הזמן שלי, חזר הביתה. עם הזמן, הפך להיות מקובל, למד גם קבלה וזה, וכל ימיו הוא הצטער שהוא לא נשאר יותר זמן אצל רבי חיים וולוז'ין, כי כל סיפור הסביר לו שאלות גדולות בתורת הקבלה. בסדר? כלומר, כל הסיפורים האלה, זה היה בעצם מכוון כדי לבנות את האינטואיציה שלו. הראשי פרקים שאנחנו מדברים עליהם. כן? מה? כן, האגדתות הן גונזות בתוכן את הסודות. כן, הגאון מווילנה אומר, למה האגדות כתובות בצורה כל כך מגוחכת? יש שם דברים מגוחכים באגדה. הוא אומר, זה כדי לגנוז שם את סתרי התורה שהגויים לא ייגעו בזה. ככה הוא אומר. כן? אבל זה בגלל הגלות, הוא אומר, זה הסיבה שמשה נקבר בנקיק סלע, במקום לא ראוי. הרי אדם כמו משה היית צריך לעשות לו פירמידה לפחות. כן? ובמקום זה הוא קבור בגיא, מקום שאף אחד לא רואה וזה. זה לא מתאים. הוא אומר, זה כדי להסתיר. להסתיר מהגויים. מול בית פאור. עכשיו, אם אני חוזר פה לנושא הזה שיש משנה אזוטרית בתוך היהדות, נאמר ככה, כן? ראשי פרקים זה הסדר של הדברים. נגיד, הרב רואה שיש בתוכך 25 ידיעות שמתרוצצות. אבל אתה לא יודע איך הן מסודרות הידיעות האלה. מה לפני מה, מה מאחורי מה, מה מתחת למה, מה בתוך מה. אז מה עושה הרב? הוא אומר, זה פה, זה שם. זהו, אתה עכשיו פה מבין את הכל לבד. זה הכוונה. כמובן שיש, אז השאלה היא למה בכלל זה התגלה? כלומר, למה יש, היום אתה נכנס לחנות, אתה אומר שלום, אני רוצה קבלה, ושואלים אותך כמה קילו. אז זאת אומרת, נשאלת, אז מה, מאיפה נולדו כל הספרים האלה? מה זה בכלל? אז בזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה שלו. Thank you.